שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע באולפן אייל גיל. מצד אחד, הכנסת אישרה את חוק דרי, שיאפשר ליור שס להתמנות לשר למרות שנידון למאסר על תנאי, ואת חוק סמוטריץ' שיאפשר למנות שר במשרד הביטחון, שיהיה אחראי על המינהל האזרחי. בנימין נתניהו השיג את מבוקשו, ויום חמישי צפויה השבעת ממשלתו השישית. מצד שני, נתניהו נאלץ השבוע להעביר ולהתנצל שוב ושוב על אמירות בעייתיות של חברי ממשלתו החדשה, ולהתנער מהרמיזות של בנו יאיר שצריך להוציא את אנשי הפרקליטות להורג. הרמטכ"ל יזם איתו שיחה באופן חריג והביע דאגתו מהמצב. בנקים, חברות, עיריות ואוניברסיטאות התחילו לצאת נגד האפליה המסתמנת, אנשי עסקים והייטקיסטים כבר מביעים מחאה, ו-1200 יוצאי חיל האוויר דורשים לעצור את הרס הדמוקרטיה. המרואיין המרכזי שלנו השבוע יהיה חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן. האיש שנשא לפני 6 שנים את נאום התהליכים, יקרא כאן למרי אזרחי ולהתפטרות המונית של המטכ"ל ושופטי העליון. עוד קודם נדון עם אלון פינקס ויונתן ליס על הצהרות הצפויות לנתניהו מחוץ לארץ, במישור המדיני והדיפלומטי. ולסיום, ניצלתם את הטבת המס, רצתם לרכוש רכב חשמלי חדש והרגשתם שאתם מצילים את כדור הארץ? אז באנו קצת להרוס לכם. מרב מורן, דניאל שמיל ודוקטור סתיו רוזנצוויג יציגו מחקר חדש ויסבירו על הקשר בין רכבים חשמליים, מיסוי ואיכות הסביבה. הנה התחלנו.
אני יכולה לדבר לך שרון דרמר חוזר למשחק, אבל אך ורק בתפקיד שר החוץ. נתניהו מאוד רוצה אותו בפנים, אבל הוא מבין שהדבר הזה יכול ליצור לו כאב ראש גדול מאוד בתוך הליכוד. הראית בעצמך את מפת התפקידים, ולכן בסביבה שלו עלתה ביממה האחרונה הצעה יצירתית שיהיו 2 שרי חוץ.
בעקבות הדיווח בחדשות 12 שבנימין נתניהו שוקל למנות 2 שרי חוץ כדי להפחית את הלחצים מתוך הליכוד, מיירו בטוויטר וצייצו שעם כל ההסכמים הבעייתיים, החקיקות המסתמנות והאמירות השערורייתיות, אולי באמת יהיה מספיק עבודה ל2 שרי חוץ במשרה מלאה. כדי לדון באתגרים הדיפלומטיים שעומדים בפני ממשלת נתניהו שישית, נמצאים איתנו כתבנו המדיני יונתן ליס.
שלום.
והדיפלומט לשעבר והפרשן בהווה, אלון פינקס.
שלום רב.
אז יונתן, מה בעצם צפוי לנתניהו ולמי שתכף יהיה או יהיו שרי החוץ בקדנציה הזאת?
תראה, הממשלה הזאת עוד לא קמה. כבר עכשיו אפשר לראות שהיא מעוררת חשדנות גדולה מאוד גם בארצות הברית, גם באירופה, מעל פני השטח. אתה כן שומע שהממשלה האמריקאי מתכוון לשתף פעולה, הוא משדר מסרים מרגיעים, למרות שיהיו חילוקי דעות במעלה הדרך כפי שהם סבורים. אפשר יהיה לקדם גם מטרות משותפות. אתה שומע את אותם דברים ממנהיגים אירופאים שהתקשרו לברך את נתניהו כבר עכשיו, עוד לפני שהממשלה הזאת קמה, אבל מתחת לפני השטח אתה שם לב לחשד שיש להם כלפיה, גם בפניות ישירות שלהם לנתניהו, לנשיא הרצוג, למשרד החוץ, כדי לקבל הבהרות על המקום שהציונות הדתית תקבל בממשלה הזאת. בכלל על התוכניות של הממשלה סביב ההתנחלויות, סביב מעמד הר הבית, וסביב נושאים דומים שעלו בשבועות האחרונים. אני מניח שהאתגר המרכזי יהיה לייצב את הממשלה הזאת מול הקהילה הבינלאומית באופן כזה או אחר, לצד שורה של מהלכים מדיניים שנתניהו כבר מצהיר שהוא מנסה או מתכוון לקדם.
אלון, זה הולך בנתיב של התנגשות עם גורמים דיפלומטיים? נתניהו מכוון לשם?
מכוון בכוונת מכוון, כן. זה חלק מהמודוס אופרנדי שלו, זה חלק מהקיום הפוליטי שלו.
של אנחנו נגד העולם.
אנחנו נגד העולם, העולם כולו נגדנו, ובאותה פסקה, או כמעט באותה נשימה, הוא ידבר על הישגיו הגדולים בעולם, באותו עולם.
וידידיו הטובים.
וידידיו הטובים. תראה, נתניהו מתחיל עם גירעון אמינות בגלל מי שהוא. הוא מתחיל בגירעון אמינות באירופה, והוא מתחיל עם גירעון אמינות ספציפי בארצות הברית. תוסיף לזה את ההרכב של המסתמן, או הקיים כבר של הממשלה, ותוסיף לזה את המדיניות שהממשלה מצהירה שהיא תעשה, וזה בוודאי שזה הולך לסוג של לימוד. עכשיו, קשה לנו לשער, קשה להעריך, זה גם לא נכון להעריך, מה תהיה מידת האימות. הדבר הכי מסוכן מבחינת ישראל, הוא לא אימות חזיתי עם ארצות הברית או עם האיחוד האירופי, שזו מציאות מדינית מאוד לא נעימה ומאוד לא נוחה, אלא התעלמות מוחלטת. די, חברים, אתם לא מעניינים אותנו, אתם מדינה אי-ליברלית, אתם הרבה יותר דומים לטורקיה מאשר לשוודיה, הרבה יותר להונגריה מאשר לקנדה, אין לנו הרבה מה לדבר איתכם, זה לא קשור לתהליך מדיני, אנחנו יודעים בדיוק מי זה הקליינטים הפלסטינים, אנחנו לא באים אליכם ב-100% טענות, אבל אתם לא מעניינים אותנו. עכשיו, שאתה לא מעניין אותם, נתניהו מאבד שני נכסים שבעיני עצמו יש לו. אחד זה הקול הקורא על ראש הגבעה בנושא איראן. הוא מתחיל לא מאפס, הוא מתחיל ממינוס בעניין הזה, בגלל עמדותיו לאורך השנים. והדבר השני זה בנושא הסעודי, זה לא מעניין, זה לא מעסיק אף אחד. כלומר, אם לסעודים יש איזושהי תקווה שבאמצעות מר נתניהו ושיפור, גם אם הדרגתי ולא דרמטי, של היחסים עם ישראל, הם ישיגו הישגים בארצות הברית במיוחד, אבל גם באירופה, נתניהו יתקשה לספק את הסחורה. נתניהו לא מופיע בפרוטוקולים של זקני ציון כמי ששולט בעולם. ממש לא.
The next step would be an extraordinary leap because it would effectively end the Arab-Israeli conflict. And that is, of course, peace with Saudi Arabia. It's up to the Saudis. It's their decision. But I think that that is one of the goals that I see.
אז בוא ניגע באמת, יונתן, בנקודה הסעודית הזאת, ברעיונות שלו האחרונים, בעיקר לתקשורת האמריקאית, וכדי ניסיון להרגיע, נתניהו בעצם משתמש בקלף הסעודי, אומר שזה יהיה השלב הבא, זה ההמשך של הסכמי אברהם, הסכם עם סעודיה. לאן הוא חותר?
תשמע, אני חושב שכדאי קודם כל לומר שקשה לצפות הסכמים מהסוג הזה. זאת אומרת, הם יכולים להבשיל ברגע. יחד עם זאת, בשלב הזה זה נראה רחוק מהשגה, זה נראה יותר כמו הצהרות של נתניהו, כמו משאלת לב שלו, ואולי כמו שכפץ שהוא מתכוון להטות על עצמו מול הקהילה הבינלאומית, כדי להבהיר, אני כן עושה מהלכים מדיניים, כן, הפרדיגמה שלי שאפשר להגיע להסכמים גם בלי התקדמות בציר הפלסטיני, היא דבר שאפשר לקדם אותו, ואני צריך את תמיכתכם, ולא שתשימו לי מקלות בגלגלים בנושא הזה. אני חושב שדיפלומטים שאיתם אני מדבר, וגורמים מדיניים בכירים בשבועות האחרונים, מעריכים שמדובר בעיקר בסוג של מעטפת שנתניהו בונה לעצמו, סוג של הדרך שבה הוא מגיע או נכנס ללשכות של המנהיגים, וזה מה שהוא מניח להם על השולחן יותר מאשר מציאות שיכולה להתהוות.
אנחנו שומעים בכלל משהו מהצד הסעודי?
אנחנו לא שומעים מהצד הסעודי, אנחנו יודעים שמתחת לפני השטח יש קשרים ומתנהלים מגעים תחת המטריה של סנטקום, בין היתר פיקוד המרכז האמריקאי, ונתניהו ניהל דיאלוג עם הסעודים, הוא ביקר שם. אני מניח שהשיח הזה מתחת לפני השטח יישאר. האם הסעודים רוצים להגיע להסכם? האם האמריקאים רוצים לתת לסעודים את מה שהם רוצים תמורה להסכם הזה? אני חושב שזה קלוש. נתניהו מן הסתם ינסה לתלות את זה גם בחילופי ממשל בארצות הברית, אי שם במעלה הדרך.
אז בוא נדבר באמת על הנקודה האמריקאית.
אז רגע, אלון? לפני הנקודה האמריקאית, אני אגיע לנקודה האמריקאית מהסעודים.
אוקיי.
קודם כל, לנתניהו יש אינטרס פוליטי בלעבות את העניין הסעודי, וכדי לברוח מההתעסקות, סליחה על המילה הלא אלגנטית והלא אקדמית, בג'יפה שנוצרת מול עיניו, ושהוא תרם ליצירתה. יש לו עניין לעסוק בזה, ובזה הוא לכאורה, אולי גם לא לכאורה, ללא תחרות בממשלה. כלומר, אין שם לא מי שמשתבים לניסיונו, ולא מי שמערערים על החלטותיו בנושאים המדיניים האלה. ולכן הוא רוצה להתעסק בסעודיה, הוא חושב שזה דרך לייצר ברית של מעולם לא הייתה קיימת, מלבד בדמיונו אנטי-איראנית, אני מדגיש. זה מביא אותנו לעניין אחר בהקשר הסעודי, ואני חושב שיונתן ואני נסכים שהעניין הסעודי, בצל העניין האיראני, שזה הצעצוע היחיד שהילד נתניהו אוהב לשחק בו, בצדק מבחינתו. צריך לזכור, יש פה משולש יחסים. ישראל, ארצות הברית, סעודיה. לפני 10 שנים, אם היינו עושים את השיחה הזו, לא הייתי אומר את מה שאני עומד להגיד בעוד שנייה, כי היחסים היו אחרים. כרגע יש שינוי מהותי ביחסים של כל אחת מהצלעות. ארצות הברית, סעודיה, זו הרעה מתמשכת, הדרגתית, אבל מתמשכת. רצח חשוקג'י, הפוליטיקת נפט שמשחק מוחמד בן סלמן, MBS, והכעס האמריקאי עד כדי כך שהם הם בסנאט האמריקאי ביקשו להקפיא לאלתר את כל עסקאות הנשק עם סעודיה, וכינו אותם כבר לא בעלת ברית, בוודאי שלא אמינה, בוודאי שלא לאורך זמן, בוודאי שאי אפשר לסמוך עליה. כלומר, זה, יותר מזה לא צריך.
יותר ברור מזה לא צריך.
לא. עכשיו יש את היחסים בין ארצות הברית לישראל, שהתחלנו בתחילת השיחה. דעתם של האמריקאים מאוד לא נוחה, לא ממר נתניהו ולא מהממשלה. ואז אנחנו מגיעים לשאלה, למה שהאמריקאים ייתנו לסעודים את מה שהסעודים ירצו בתמורה ליחסים עם ישראל? הרי מה הסעודים רוצים? הם יגידו, נתניהו מנופף כל הזמן בהסכמי אברהם, זו ההוכחה שהנושא הפלסטיני הוא לא המרכז, שהסכסוך הישראלי-פלסטיני איננו גרעין החוסר יציבות במזרח התיכון, היא ולראיה, עשינו הסכמים עם מצרים, עשינו הסכמים עם ירדן, עשינו הסכמי אברהם, נשאר רק היעלום שבכתר, תרתי משמע, סעודיה. ואני יכול, להגיע לזה, ואני אעזור להם, מה הסעודים רוצים? הם רוצים שיפור מיידי בדימוי ובהתייחסות ל-MBS, הם לא יקבלו את זה. הם רוצים F-35, הם לא יקבלו את זה. הם רוצים סיוע אמריקאי בסכסוכים שלהם הבלתי נגמרים עם קטר, הם לא יקבלו את זה. עכשיו, יש איזו תפיסה שאומרת שהסעודים בתמורה לנורמליזציה עם ישראל, שלא לדבר על פריצת דרך או אפילו צעדים הדרגתיים, הסעודים ידרשו שישראל תשלם במטבע פלסטיני. כלומר שישראל תוכיח כוונות לתהליך מדיני ותעשה. אוקיי, זה ברור שהממשלה הזו, הספציפית הזו, לא תעשה את זה. היא לא רוצה, לא שהיא לא מסוגלת, היא לא רוצה לעשות את זה, וזה בסדר. ואז בא נתניהו ואנשים מטעמו ואומרים, עזבו, הסעודים לא באמת אכפת מהפלסטינים. הם ממשיכים לשלם מהשפתיים, כמו שמרוקו יושבת ראש ועדת ירושלים של הליגה הערבית, וירדן עם אחריות לוואק ולמקומות... הסעודים הם רוצים הייטק ישראלי, הם רוצים מערכות השקיה, הם רוצים לקנות חברות סייבר ישראליות. ואתה אומר לעצמך, נניח שמר נתניהו מגיע לאיזושהי פריצה דרך עם סעודיה, לא שגרירים ולא MBS נועם בכנסת ולא נתניהו אוכל חומוס בריאד, אבל סוג של משהו גלוי. מי נשאר עם הפלסטינים? הסעודים? מה אכפת לסעודים שאנחנו והפלסטינים נתברחש? הרי אנחנו נשארים עם הסיפור הפלסטיני. כלומר, הגישה הזאת של נתניהו, שמנוגדת לדעת ארצות הברית מ-67, ומנוגדת לדעת האיחוד האירופי מאז שהוא קם, הגישה הזאת שאנחנו יכולים לעקוף את הנושא הפלסטיני, לבודד אותו ולהגיע להסדרים עם כולם, היא נכונה מלבד דבר אחד. מי שנשאר עם הבעיה הפלסטינית זה לא ג'ו ביידן וזה לא מוחמד בן סלמן וזה אפילו לא הסיסי, זה אנחנו. וזה יעמיד אותו בהתנגשות זה, ועוד לא דיברנו על שני דברים. יגיע הרגע שידרשו מאיתנו קצת יותר בהירות בעניין אוקראינה, מעבר למאמצי התיווך האירואיים של מר בנט, ויגיע הרגע שהאמריקאים יכולים ללחוץ לנו בכל מיני עברים בגוף בנושא סין.
אז רגע, בוא ניגע באמת בגזרה של אוקראינה. ראינו רגע שקצת אולי משקף את הדבר הזה, בזמן שזלנסקי מבקר בבית הלבן ומקבל חיבוקים, נתניהו מקבל טלפון ומשוחח עם פוטין בידידות ובחמימות. אז לאן תלך הממשלה הזאת ביחסים בין רוסיה לאוקראינה והמלחמה שם?
נכון, אני חושב שזה דבר שמטריד את נתניהו, אבל אני חושב שהוא כבר רמז שהוא לא יהיה שונה בהרבה מקודמיו. הוא סיפר על הדרישה האוקראינית, הוא דיבר עם זלנסקי, זלנסקי שב אלא את הבקשה לנשק הגנתי, ונתניהו הבהיר והזכיר את הצורך שיש לישראל בתקיפות בסוריה, ואת המטריה שרוסיה מספקת בעניין הזה, ולכן גם השיחה עם פוטין, והעובדה שהיא התקיימה, אגב, לקח הרבה מאוד זמן לפוטין להרים טלפון לנתניהו, מידע על זה שאני מניח שניהם מבינים את כללי המשחק.
בוא נתחיל ככה. אני מזכיר לכם את הכרזות של ליגה אחרת. אז כולם נדבקו לעניין טראמפ, כי זה היה נוח לתקוע את נתניהו.
אבל היה שם גם פוטין.
היה גם פוטין. ונתניהו הוא אבי הנחת היסוד המוטעת האסטרטגית, שבבוא העת הרוסים יהיו בעלי ברית שלנו בדחיקת איראן מחוץ לסוריה. כל המתווה הזה של היחסים עם רוסיה, עכשיו, הפחד הקמאי הזה מהרוסים, כי אנחנו צריכים חופש פעולה, אוקיי, פה עוד שתי שאלות אחרות שגם נתניהו יצטרך לעסוק בהן. האם ההפצצות האלה נגד מטרות איראניות הן כל כך קריטיות, אני בעד ההפצצות האלה, שלא תהיינה יוונות, האם זה מצדיק את העמידה לצד רוסיה נגד ארצות הברית, וזאת הייתה, הנייטרליות ברגע הזה הייתה עמידה לצד רוסיה. וכשזלנסקי נועם בקונגרס ונתניהו בוחר באותו יום לקבל את השיחה של פוטין, במקום להגיד שהוא אצל הרופא שיניים או אצל הפרוקטולוג, ובכל העולם מתפרסם שבעת שזלנסקי בקונגרס הוא מדבר עם פוטין, זה לא נעלם, זה לא גורם נזק מיידי ומוחשי, אבל זה לא נעלם מהעיניים של הרבה אנשים. לנתניהו יש בעיה עם רוסיה, תשמע, הוא יודע על הברית, הוא גם יראה את החומר המודיני, זה החומר שהוא לא רצה להיות מתודרך לגביו בידי לפיד ובנט. הוא יראה את החומר, והוא ילמד שזה לא פשוט. יש רוסים, איראנים שמדריכים רוסים בקרים. יש מחנות.
לחיבור בין איראן לרוסיה, שהולך ומתהדק בחודשים האחרונים, יש השלכות משמעותיות גם על זירה אחרת שנתניהו יצטרך להתמודד איתה, הצעצוע הרגיל שלו, וזה הסכם הגרעין עם איראן, או הפתרון בסוגיה האיראנית, ההסכם הולך לקראת קריסה, בעיקר בגלל ההתקרבות הזאת בין רוסיה לאיראן, ככה נציגים.
אין קריסה, אין הסכם.
אין הסכם.
נגמר, אין.
כן, 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 אני מסכים איתך. ואני חושב שרוסיה בישראל חוששים או מעריכים, תלוי את מי אתה שואל, שרוסיה תנסה לשחק תפקיד משמעותי יותר עכשיו בדיפלומטיה סביב הגרעין האיראני, ולמצב את עצמה בתור איזשהו שחקן שיכול לחולל השפעה שפורום המדינות שחתמו על ההסכם לא הצליח להגיע אליו, ולכן זה עוד דבר שצריך לקחת בחשבון ביחסים שלו מול פוטין.
בואו נחזור לזירה היותר מקומית, ליחסים עם הפלסטינים, ואולי בניגוד לתמונה שנתניהו במשך שנים מנסה לצייר, שהעולם לא מתעניין בפלסטינים, אולי דווקא המונדיאל...
אם הוא ראה את הגביע העולמי,
צריך להביא. בדיוק, המונדיאל שהיה עכשיו, וראו דגלי פלסטין בכל פינה, ונבחרות מזדהות, ואנשים הולכים, אז אולי העולם כן מתעניין בפלסטינים, זה חזר להיות אין ו... חוזרים לדבר על זה?
זה לא אין במובן הזה שכל עוד יש בעיית אנרגיה במערב אירופה ובעיות הגירה בארצות הברית וקורונה שיוצאת מכלל שליטה בסין, אנחנו ככה מתעסקים בגולדקנופ ולא בזה, אבל יש דברים קורים בעולם, אז אני לא יכול להגיד לך שאנשים עוסקים בפלסטינים, אבל...
אבל אולי זה כמו טיקט, כמו פריטי בית שהיה לפני...
זה יותר מפריטי בית, אתה צודק, אבל זה אפילו יותר מפריטי בית. כי כל אדם, במיוחד אירופים, אבל לא רק אירופים, כל מי שמחפש נושא להזדהות איתו, מדינה שהיא קולוניאלית וכובשת ומדכאת ולא מאפשרת זכות הגדרה עצמית, יש רק אחת בעולם, ככה זה נתפס. נכון, לא נכון, אנחנו אשמים, לא אשמים, זה בכלל לא רלוונטי לאותו אחד שגר במלבורן או בטורונטו. והנושא הזה כן יהיה לגיטימי, כי הפלסטינים יהפכו אותו לפופולרי. הפלסטינים יכולים לקום. קודם כל, יש להם את התרגיל הקבוע שלהם, של בינאום הסכסוך. והם כבר השיגו שני הישגים משמעותיים בשקט בשקט בחודשים האחרונים. אחד זה שבית המשפט הפלילי, לא בית הדין לצדק, הפלילי בהג קיבל החלטה לדון בשאלת האם הכיבוש הישראלי הוא הרעי או מתמשך. עצם הדיון זה סוג של בינאום. שתיים, עבר בשקט, פורסם, אבל עבר יחסית בשקט, שהאמריקאים, שתמיד עמדו לצד ישראל בטענה שישראל תחקור את עצמה ולישראל בית משפט עליון מהמפוארים בתולדות האנושות ומערכת משפטית מהיעילות בתולדות האנושות וצבא שבודק את עצמו ומפיק לקחים ומתאים פול. פתאום האמריקאים מקבלים החלטה שה-FBI מבקש לתשאל בנושא מותה של שירין אבו עאקלה. הפלסטינים יכולים שוב ללכת לאום. יש להם עכשיו את סין, ויש להם את הרוסים, שלא מעניין אותם לא ישראל ולא הפלסטינים, מה שאמריקה הם נגד. הנכונות, התמריץ, והנטייה של ארצות הברית להגן על ישראל בפורומים כאלה נגד הפלסטינים, קטנה ככל שהממשלה הזו תהיה יותר בוטה במדיניות ובהצהרות שלה. זה יתבטא באום, זה יתבטא בהצהרות, זה יתבטא בפורומים בינלאומיים אחרים שאינם, שמחוץ לאום. והסיפור הזה עם הפלסטינים לא הולך לשום מקום.
נכון. ישראל והפלסטינים לא נמצאות בראש סדר העדיפויות של הקהילה הבינלאומית, לא של ארצות הברית, לא של אירופה, רחוק משם. ועדיין אתה רואה מאמצים של ארצות הברית שנתניהו יצטרך להתמודד איתם, להתקרב לפלסטינים, לשקם את האמון איתם. אתה רואה את זה באמצעות מינוי של שליח מיוחד לפלסטינים, הדי אמר לפני כמה שבועות, אתה רואה את זה בדמות ההצהרה של טום נייט, זה השגריר האמריקאי, שהוא יחדש את המאמצים לפתוח מחדש את הקונסוליה, גם אם הוא לא יצליח בזה, עצם הדיון על זה הוא משמעותי מהבחינה הזאת. וגם אירופה, א', אתה יכול לראות ששורה של הסכמים שישראל והממשלה היוצאת ניסתה לקדם עם אירופה כבר נבלמים. אחד הוא הסכם יורופול, שיתוף הפעולה עם המשטרה, השני הוא הסכם קריאיטיב.
ששם ממש הזכירו את בן גביר כמישהו שיכול לקחת את החומרים האלה ולהשתמש בהם לרעה.
מדויק. ואני חושב שאנחנו עשויים לראות קריאות גוברות שם לסימון מוצרים, לחרמות, כל מיני הצהרות כאלה שאנחנו לא יודעים גם כמה אפשר יהיה לממש אותם בסופו של דבר, או כמה הם יצאו לפועל. עוד הערה אחת שאני רוצה להוסיף, זה אזהרה של דיפלומטים בכירים ישראלים מפני המהלך לשינוי פניה של מערכת המשפט. הטענה שלהם אומרת שמערכת המשפט בישראל, העצמאות, המקצועיות של מערכת המשפט, הייתה תמיד שכפץ במוסדות הבינלאומיים שאלון דיבר עליהם. וברגע שאי אפשר יהיה להציג את בית המשפט העליון כמי שעוקב ומפקח על פעילות ישראל בשטחים, ברגע שזה, העולם יאבד אמון במערכת המשפט הישראלית, ישראל תהיה בבעיה.
אז נראה שצריך לאחל הרבה בהצלחה לשר, שרי, שרות החוץ עתידים.
השאלה כמה שרי חוץ יהיו היא ממש לא... אני לא בטוח שיהיה אחד. כלומר, יכולים להיות שלושה שהסתובבו עם התואר, אני לא בטוח שיהיה אחד. נתניהו תמיד היה שר חוץ בעיני עצמו, לטוב ולרע.
וזה בדיוק הנקודה לסיים. תודה רבה, אלון פינקס ויונתן ליס.
תודה.
יש משהו שמפחיד אותי בזכור השואה, וזה תהליכים מעוררי חלחלה, שהתרחשו באירופה בכלל, וגרמניה בפרט, אז לפני 70-80-90 שנה, נשיא הגדות להם כאן בקרבנו היום, ב-2016.
לפני שש שנים, בערב יום השואה, נשא סגן הרמטכ"ל יאיר גולן נאום יוצא דופן, שהסיר את המדינה אז, והיום למעט אנשים אומרים, יאיר גולן צדק. שלום לחבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, ושלום לכתבנו הפוליטי מיכאל אוזרטוב, שהצטרף אליי לרעיון הזה.
שלום וברכה.
אז יאיר, שש שנים אחרי, הרמטכ"ל כוכבי מתקשר בסוף השבוע לנתניהו, חושש, ספק נוזף, ממה שאמור לקרות בין צהל והממשלה החדשה. אז מה אתה מרגיש היום לגבי אותו נאום ההוא?
יאיר גולן צדק.
כן, אתה חושב. אתה מסכים עם עצמך.
כן, כן. אני חייב לומר שהקצב בו הדברים מתפתחים או מדרדרים מפתיע גם אותי. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה למעשה ממשלה שנשלטת על ידי מיעוט לאומני קיצוני וחבורת חרדים שעשתה קואליציה יחד עם אנשים שהם מושחתים בעליל. וזו החבורה שהולכת להוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות או בחודשים הקרובים. בעיניי זה מחריד. ראינו את ההתבטאויות של אנשי עוצמה יהודית, את הציונות הדתית, בימים האחרונים. אני חושב שזה מחריד. זה אנשים שמחזיקים בתורת גזע. אנחנו, הקבוצה האתנית שסבלה יותר מכל עם אחר בהיסטוריה מתורת הגזע, אנחנו מייצרים תורת גזע משלנו, זה פשוט מזעזע, מחריד, ונדמה לי שחלק גדול מהאזרחים עוד לא מבינים ממש עד הסוף כמה זה נורא.
אז בוא תספר לנו, מה אתה חושב שעומד לקרות בשנים הקרובות?
תראה, בוא ניקח רק את העניין הזה, את העניין הגזעני. טוב, אנחנו נאפשר למי שלא מוכן לספק שירותים ללהט"בים, לערבים, לשמאלנים, לגבוהים, לנמוכים, לשמנים, לרזים, אנחנו פשוט נאפשר לו לא לספק שירותים כאלה.
לא יכול להיות שהמדינה שהעם הזה הקים אחרי 2000 שנות גלות של מסירות נפש על התורה, תהיה מדינה שקוראת להלכה הדתית אפליה. בוא נלך שנייה לרופא או לרופאה, לא משנה, כן? שצריך לתת טיפול שכזה או אחר, לא משנה, שעומד בניגוד לאמונתו הדתית. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת
אז את אומרת את זה בסדר.
את השירות הזה, אין לכפות עליו.
קבוצה של הומואים מגיעה להתארח במלון. אני כבעל מלון דתי יכול לא לארח אותם?
אם הדבר מנוגד לאמונתך, ואתה, והדבר הזה הוא פוגע ברגשותיך הדתיים, וזה המלון הפרטי שלך, התשובה היא שכן, זה החוק.
אם זה לא מזכיר לנו דברים נוראים שקרו באירופה אי שם בשנות ה-20, 30, 40, אז אנחנו כנראה באמת מנותקים מההוויה האנושית.
אבל אתה רואה את זה באמת קורה בפועל, במציאות, בישראלית?
עצם זה, שאנחנו נתנו כוח פוליטי אדיר בידי אנשים שמחזיקים בדעות כאלה, זה צריך להחריד כל אזרח שפוי במדינת ישראל. אתה יודע, פעם הוויכוח היה ימין, שמאל, שטחים, לא שטחים וכן הלאה. הכל הוויכוחים האלה עדיין נותרו בעינם. ולא רק שנותרו, הם גם משפיעים מאוד על חיינו, גם על הנושא הזה שאנחנו רואים לנגד עינינו. אבל עצם המחשבה שיש יהודי שמכיר את ההיסטוריה של עמו, שמוכן לתמוך באנשים כאלה שמחזיקים בעמדות גזעניות מובהקות, בעיניי זה פשוט תופעה מחרידה, שמעידה לאיפה התדרדרנו. זה שבן גוריון במשך הרבה מאוד שנים טען בתוקף שללא חוסן מוסרי ויכולת אינטלקטואלית אנחנו פשוט נלך לאבדון, וזה בעצם סוד ההישרדות שלנו במזרח התיכון, היום נדמה לי הוא צודק או נמצא צודק יותר מאשר אי פעם בעבר. אנחנו, אם אנחנו לא נשמור פה על צדקת הדרך, ואי אפשר לשמור על צדקת הדרך ותוך החזקת עמדות גזעניות מובהקות, אנחנו פשוט נעלם מפה.
מעניין אותי, יכול להיות שיאיר גולן צדק לפני שש שנים ויכול להיות שהוא טעה, אבל השאלה יותר חשובה בעיניי זה האם סגן, האם אלוף סגן הרמטכ"ל גולן צדק אותה. זאת אומרת, אנחנו שומעים רק הבוקר גם את סמוטריץ' וגם את בן גביר, אומרים שהרמטכ"ל מתערב ברגל גסה בפוליטיקה, קוראים להגדיל את הצינון לעשר שנים. אולי הם צודקים אפרופו אמירות שלך, אפרופו אמירות של כוכבי.
אם יקרה פה מה שאני פוחד שיקרה כאן, אני מצפה מהרמטכ"ל ומכל אלופי צה"ל להגיד עד כאן. אני מצפה משופטי בית המשפט העליון להגיד עד כאן, ופשוט להתפטר מתפקידם.
ואז מה?
תראו, אם זה יתפטר, אני לא יודע מה יקרה. יכול להיות שכל מה שנקרא, אז קולות העזרה, ייפלו על אוזניים קשובות, ופתאום נקום בבוקר וסמוטריץ' את סטרוק ובן גביר את...
רגע, הייתי גם לדבר, אבל בסיסמות ובמילים כלליות. אם בסך הכל מה שקורה זה שהחטיבה, המינהל האזרחי והמתפ"ש עובר לידיו של סמוטריץ' ויוצא ממשרד הביטחון לתת משרד ביטחון שהולכים להקים.
ומגב עוברים לידיו
של בן גביר. לידיו של בן גביר. המתכ"ל צריך להתפטר?
בוודאי. חד משמעית. חד משמעית. בצורה הכי ברורה וחד משמעית. מדוע? מכיוון שזה למעשה לרסק את שרשרת הפיקוד בשטח. אני פיקדתי על היוש למעלה משנתיים. אי אפשר לפקד על היוש מבלי שמגב היוש הוא תחת פיקודך. זה כוח אינטגרלי, חשוב מעין כמותו. אין לך למעשה יכולת לבצע איזשהו מבצע בשטח הפלסטיני או במרחב היהודי ביהודה ושומרון, בלי שמגב היוש מעורב בזה. זה 14 פלוגות, זה לא איזה כוח קטן שאתה אומר, לקחו לי איזה פלוגה. זה כוח מהותי, שווה ערך ליותר מאשר חטיבת חיר שלמה. אתה לא יכול להגיד, אני פשוט מוותר על זה. מישהו אחר נותן לזה פקודות. מינהל אזרחי? איזה הערכת מצב ביצעתי אי פעם בהיותי מפקד אוגדת היוש ללא המינהל האזרחי? הרי אתה לא יכול לבצע כלום בשטח הזה מבלי שהמינהל האזרחי מעורב לעומק, משולב כגוף אינטגרלי בתוך נועל הקרב.
אני שולל לחלוטין את דבריה של חברת הכנסת סטרוק. אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להטבים או לפגוע בזכויותיהם של שאר אזרחי ישראל. במדינה שאני אוהבים, לא יהיה מצב שאדם, בין אם הוא להטב, חרדי, ערבי או כל אחד אחר, ייכנס לבית מלון ולא יקבל שירות, ייכנס לרופא ולא יקבל שירות. זה לא קרה ב-15 שנות כהונתי כראש ממשלה, וזה לא יקרה גם עכשיו.
אתה רואה את נתניהו מאפשר לדברים האלה לקרות? הרי מה שהוא אומר היום זה, הוא אומר, אתם אל תאמינו, אל תאמינו למה שאני מבטיח.
נתניהו של היום, של 2022, אוטוטו 2023, הוא אדם לחיץ, הוא אדם שחוץ מאשר חילוצו האישי מאימת הדין, לא מעניין אותו שום דבר אחר, זה איש בלתי אחראי, שעובדה, בנה קואליציה בלתי אחראית, ומעביר חוקים כבר עכשיו בלתי אחראים. תגידו לי, אנחנו לפעמים, אתה יודע, מתחילים מרוב אירועים לגלות איזושהי קהות. זה הגיוני שאחד כמו דרעי, הוא היום שר כפול, הולך להיות שר כפול במשרד הבריאות ומשרד הפנים, ולעתיד לבוא שר האוצר ברוטציה, זה נראה למישהו מאיתנו סביר? אדם שישב בכלא על שחיתות, השתחרר, חזר למעגל השחיתות, ועכשיו מחוקקים חוק במיוחד בשבילו, כדי שהוא מה שנקרא כן יוכל לכהן כשר?
זה דבר מזעזע. מה צריך יותר מזה בשביל להבין שיש פה הידרדרות מוסרית מעין כמותה, ומדינה שמדרדרת מוסרית מאבדת את צדקת הדרך, ואם נאבד פה את צדקת הדרך, אין לנו פה זכות קיום.
עדיין לא הבנתי למה הפתרון הוא התפטרות. למה אבל הפתרון הוא התפטרות?
כי אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לדבר במונחים של מרי אזרחי.
מה זה אומר?
מרי אזרחי זה אומר שהציבור השפוי, שהרוב המוחלט, זה בכלל לא מדבר על עמדות של שמאל או ימין, אני מדבר על ציבור השפוי, שחושב שלשקר זה רע, ושחיתות זה רע, וגזענות זה רע, וכל הדברים האלה שאנשים שפויים חושבים אותם, צריכים לקום ולומר, לא בבית ספרנו. לא יכול להיות, אני אומר לך חד משמעית, המתכל כולו צריך לשים את המפתחות על השולחן ולהגיד, אנחנו לא נשתף פעולה עם הרעה הזאת. כן, שופטי בית המשפט העליון צריכים להגיד, תעבור פסקת התגברות, אני לא יודע, יכול שבסוף לא תעבור. אבל אם תעבור פסקת התגברות שמעקרת את בית המשפט ולמעשה מבטלת את יכולתו לתפקד כבית משפט עליון במדינת ישראל ולשמש כלשון מאזנת לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת, אז הוא צריך כן לשים את המפתחות על השולחן ולהגיד אנחנו מתפטרים. וכן, חברי האופוזיציה, אם הם רוצים להיות אפקטיביים, הם צריכים כאיש אחד להגיד אנחנו מתפטרים, אנחנו לא חברי כנסת יותר, אנחנו לא נשתף פעולה עם העניין הזה. מה הטעם לשתף פעולה? זאת אומרת, כביכול לצאת למחאה וכביכול לעשות פיליבסטרים אם הגוף שאיתו אתה מתמודד שובר את כללי המשחק. כל הרעיון של התדיינות בכנסת הוא שווה רק כאשר שומרים על כללי המשחק. הקואליציה המתהווה והממשלה המתהווה מורכבת מאנשים שכל חפצם הוא לרסק את כללי המשחק. אותה מסגרת דמוקרטית שבתוכה כולנו רוצים לחיות עם הוויכוחים, עם המריבות, הכל בסדר. לגיטימי לחלוטין. אבל כשמרסקים את כללי המשחק, כל מי שרוצה כללי משחק צריך להגיד לו עוד.
אמרה המולית של עיתון גלובס, אלונה ברון, פעם על חקירות נתניהו, שלא דין צוללות כדין שמפניות, ואני חושב שאני מסכים איתה, לא דין צוללות כדין שמפניות. דבר יכול להיות חמור, ודבר יכול להיות חמור מאוד, ודבר יכול להיות דגל שחור. ואצלך זה קצת נראה כאילו הכל זה דגל שחור. לא. כלומר, להעביר את מגב יוש, למשל, לאיתמר בן גביר, וואלה, אני יכול לחשוב שזו לא הפעולה הכי טובה שיש, אבל גם לא חייבים, אתה יודע, להניף דגל שחור ומתמוטט את המדינה, וכל המתכ"ל צריך להתפטר
לא,
בגלל
לא, לא,
זה.
אני לא, אני לא,
שאתה יודע, יש איפשהו באמצע.
כן, כן, אני לא, תראה, אני, למרות התבטאויותיי אחד משמעיות, אני איש מאוד מאוד לא קיצוני. אם בסך הכל היינו, מה שנקרא, נכנסים לממשלה, והיה עובר איזה חוק, או היה נושא אחד שנוי במחלוקת, הייתי אומר, חברים, זה המשחק הדמוקרטי. אין מה לעשות. לפעמים במשחק דמוקרטי הולכים לך על הראש ומתקבלות החלטות שהם מה שנקרא נגד דעותיך, אבל אתה מקבל את כללי המשחק. אני למשל חשבתי שכשעבר חוק הלאום, עוד לא הייתי בפוליטיקה, שזה חוק היום ונורא. אבל האם זה עברת חוק הזה צריכה מה שנקרא לרסק את כללי המשחק? לא, ממש לא. ממש לא. אבל כאן יש צבר של דברים שהם כל כולם בעצם נועדו לשרת את ההשתלבות הכל כך מסוכנת להוויה שלנו, שמצד אחד זה לתת לגיטימציה לשחיתות, ומצד שני לתת דרור ליצרים האפלים, לרגשות הלאומנים הקשים ביותר, הגזעניים ביותר, שהם אלה שיתוו את אורחות חיינו במרחב הציבורי, כאשר רוב אזרחי מדינת ישראל מתנגדים לזה.
אז זה לא העץ, זה היער, אתה אומר.
בוודאי שזה היער, זה ודאי שזה לא העץ. מה פתאום? אני חושב שיש דברים שהם לגמרי, לגמרי לגיטימיים. תראה, אני אגיד לך יותר
מזה. כמו מה? מה לגיטימי?
אני אגיד לך, למשל, למשל, אם הייתה דיון על פסקת התגברות, שאומר את הדבר הבא, כדי מה שנקרא לבטל פסיקה של בית המשפט העליון, צריך רוב מיוחד של 80 חברי כנסת. הייתי אומר, וואו, יש פה באמת ניסיון לנהל איזשהו שיח וסיג.
זה עוד יכול לקרות.
יכול להיות. אמרתי, תראו, כל מה שאמרתי זה הכל אם יקרה. אבל אם בוא נאמר, זה משהו כמו 80 חברי כנסת.
לא, כי הממשלה אומר עוד לא הוקמה, וכבר אתה אומר מרי אזרחי, ולזרוק את המפתחות.
טוב מאוד, טוב מאוד. צריך לדבר על הדברים, אתה יודע, על רקע נאום יום השואה, אתה יכול להבין כמה ראוי לדבר על הדברים מקדמת דן, זאת אומרת, באופן מקדים, תקדימי, ולא לחכות שהדברים יקרו. חשוב לדבר על זה, זה חלק מהשיח הציבורי. אבל אם היו מביאים פסקת התגברות, או אולי תבוא פסקת התגברות, שמדברת על רוב מוחלט של 80 חברי כנסת, 90 חברי כנסת, הייתי אומר, שמה, יש פה נושא רציני.
זה דיון רציני, זה לא דיון של מה שנקרא של אנשים שרוצים לרסק את המערכת, זה דיון של אנשים שרוצים לשפר את המערכת, ויש להם השקפה מסוימת. אני יכול להיות בעד, אני יכול להיות נגד. אבל מי שאומר לי שפסגת התגברות צריכה לעבור ברוב רגיל, אני אומר חד משמעית, הוא רוצה לרסק את הרשות השופטת במדינת ישראל, שלא נתבלבל.
אגב, אין דיבור על רוב רגיל, רוב של 61, אבל אם אתה כבר פותח את זה למעין דיון שהוא, אתה יודע, הוא לא טכני, כן? ברור שהמספרים
דיון
משמעותיים.
דיון מהותי, זה דיון מהותי.
ברור שהמספרים משמעותיים, אבל זה כבר לגמרי, once אתה נמצא באיזושהי עמדה שאפשר לשנות, אפשר לחוקק את פסקת ההתגברות, אז אתה יודע, זה כבר עמדתך, עמדתי, עמדתם. אתה נמצא כאן באיזשהו משחק פוליטי.
לעולם, קודם כל, הכל פוליטי. אבל יש את הסביר ויש את הבלתי סביר.
מי קבע?
לקחת...
קבע הבוחר? קבע הבוחר שהוא רוצה פסקת התגברות. אני חושב שלא הסתירו את זה.
אחד הדברים שאני נורא אוהב אצל הבריטים, שכידוע שלטו פה כמה שנים בארץ, זה מה שנקרא common sense. היגיון בריא. והיגיון בריא אומר שחייב להיות איזון בין הרשויות השונות, וברור לנו לחלוטין שפסקת התגברות זה דבר שלגיטימי לדון עליו, אבל רק אם הוא ברוב מאוד מאוד מיוחד. אם זה ברוב רגיל, זה אומר בעצם אין בית משפט עליון. אנחנו תמיד יכולים לבטל את פסיקת בית המשפט העליון, ואז לא נשמר האיזון בין הרשויות, ולמעשה אחת מאבני היסוד של דמוקרטיה פשוט נעלמת מהתמונה. ואנחנו נחיה במדינה שתראה כמו הונגריה, כמו פולין או כמו טורקיה.
אבל היגיון בריא לכל אחד יש. היגיון הבריא שלי אומר שסגן רמטכ"ל לא צריך לנאום נאומים פוליטיים, והיגיון הבריא שלי אומר שהרמטכ"ל לא צריך לצלצל לראש ממשלה מיועד שעדיין לא נכנס לתפקיד כדי לנסות ולהשפיע על חקיקה עתידית. לכל אחד יש היגיון, אתה יודע.
שוב, זה אם אתה רוצה לדון בעצים ולא ביער. אני מסתכל על מה שקורה לנו כחברה, מה שקורה לממשלה הישראלית, לממשל הישראלי, למוסדות השלטון הישראלים. ואני רוצה לומר לך, שאני לוקח את הכל ביחד, יש פה איום משמעותי על היכולת שלנו לחיות אחד עם השני. תאר לך שלמשל, עוד רעיון נלוז ומזעזע, שכל היועצים המשפטיים יהיו משרת אמון, משרה אישית. זה טירוף מוחלט. זה למעשה אומר שמערכת המשפט, אין יותר יועץ משפטי שבאמת אומר לך, תשמע, מותר לך, אסור לך, מותר לך, אסור לך. הוא תמיד יאמר לך, מותר לך, כי אם הוא לא יאמר לך, מותר לך,
יחליף אותו.
בדיוק. בדיוק. זה טירוף מוחלט. זה הרס, בוא נאמר, זה הרס שלטון החוק במדינת ישראל. וכשאני רואה את סך הכל הצעדים המתוכננים מפגיעה בעצמאות המשטרה, ששוב, אם דנים רק בעצמאות המשטרה, יש פה דיון לגיטימי. אבל פגיעה בעצמאות המשטרה, ריסוק בית המשפט העליון, יועצים משפטיים כמשרת אמון אישית, כל הדברים האלה יחדיו, זה למעשה אומר דבר פשוט. חיסול שלטון החוק, ואני אומר לך שחיסול שלטון החוק בא לשרת אך ורק שתי תכליות. האחת, מתן חופש, שחרור מאימת הדין למושחתים, וברור למי אני מדבר, וחופש פעולה מוחלט למעשה ההתנחלות או הסיפוח המתמשך ביהודה ושומרון, שבסופו של דבר יסתיים בכך שמדינת ישראל יחיו בה עוד 2.8 מיליון פלסטינים. שזה בעיניי המעשה הכי לא ציוני שיש. היום מה שקורה לעצמו המחנה הלאומי הוא מחנה אנטי-ציוני.
בוא נחזור אחורה, בעצם למה שגרם לכך שהגענו לנקודה הזאת, ואנחנו מדברים על תקופת הבחירות. אתה הזהרת בעצם שמרץ עושה טעות, עם החזרה, אתה התמודדת מול זהב הגלון, רצית להוביל את מרץ. גם כאן יאיר גולן צדק?
כן. הייתי, תראה, כל מי שהיום באים אליי ותיקי מרץ ואומרים מי צדקת, אז אני מרשה לעצמי לומר שאני מצטט אותם.
יש כאן איזה שמץ של, אולי זה לא בשמחה, אבל של אמרתי לכם?
אין פה שום שמחה, אבל בהחלט אני יכול להגיד אמרתי לכם. היה ברור לי לחלוטין. דרך אגב, מה שאתה רואה בכל חברה עסקית או בכל ארגון אחר, אם אתה רואה שהמגמה שלך היא מגמת דעיכה ואתה לא משתנה, איך אתה מצפה באמת, מה שנקרא, פתאום להצליח? מה קרה כאן בעצם? אני באתי לאנשי מרץ ואמרתי להם דבר פשוט. אני יודע שהפרופיל שלי אולי לא מרץ טיפוסי, אבל אני הסיכוי היחידי של המפלגה. אני לא יודע אם הייתי מצליח או לא. אתה יודע, אני לא משחק בעניינים היסטוריים, אני לא אומר אילו. אבל הייתי הסיכוי היחידי של המפלגה להביא אליה אלקטורט שלא הצביע עליה בעבר. מרץ, אנחנו יודעים את זה כבר הרבה שנים. אתה יכול לבדוק את זה בעזרת אינספור סקרים ואנליסטים פוליטיים. ברור לחלוטין שמרץ הייתה בין 3-4 מנדטים. יום רע, 3 מנדטים, יום טוב, 4 מנדטים. וזה מה שבדיוק קרה. עכשיו, האשליה הזאת, שאנחנו נביא את זהב הגלעון, שרמת הפופולריות שלה בציבור הישראלי היא מאוד נמוכה, וכבר עזבה את עמדת יושב ראש המפלגה, הייתי אומר אפילו בזעם, ומתוך הפרחת אמירות די קשות. ופתאום שהיא תחזור והציבור הישראלי יגיד, וואו, לא חיכינו. זו פשוט אשליה שחבל שהרבה מאוד מהאנשים לא הבינו שאין איזה סיכוי. חייבים להשתנות. אם אתה הולך ומדרדר, אתה חייב להתחדש. לא תתחדש, תיעלם.
לא כל כך הבנתי, זה לא איזו ועדה שהצניחה את זהב הגלון. זה בסופו של דבר מצביעי מרץ שבחרו בה, כן?
נכון, אני לא מלין על התהליך. אני לא מלין על התהליך, חס וחלילה. אני לא חושב שמה שנקרא קרה פה משהו שהוא לא בסדר.
הנה, אנחנו מגיעים לשאלה הנהוגה מאוד בארץ. מה הבעיה של השמאל?
השמאל חייב לחזור ולדבר אופטימית, חייב לדבר בשפה
אתה של... אתה שדיברת על מרי אזרחי לפני כמה דקות, כן?
נכון, בטח.
זה לא אופטימי.
שפה אקטיבית. שפה אקטיבית. אתה חייב להיות אקטיבי, אתה חייב להיות אופטימי בקצה, כן? יש בכוחנו לשנות. אסור לך לשחק לפי סדר היום שהוא מוכתב על ידי הימין, ואתה צריך, מה שנקרא, להישמע ולהיראות כמו פטריוט ישראלי. אנשים רוצים, אתה יודע, לתמוך בקבוצה שלהם. כל הרעיונות האלה שאנחנו נפנה לאומות העולם והם יצילו אותנו מעצמנו, כל הרעיון שסדר יום אוניברסליסטי, אתה יכול לבוא איתו לאזרח הישראלי הממוצע, הוא פשוט רעיון פסול. למשל, אני אתן דוגמה, כן? ביקרו אותי הרבה במרץ, למה אתה לא אומר כיבוש, כיבוש, כיבוש? אמרתם, תראו חברים, כיבוש זה מילה שלילית. וכשאתה אומר לאזרח הישראלי הממוצע, אנחנו רעים, בואו תצטרפו אלינו, זה לא יכול לעבוד, זה פשוט לא יכול לעבוד, זה נגד הטבע האנושי. אני בא ואומר לאותם אזרחים בדיוק, תראו, חייבים להיפרד מהפלסטינים וזה בשבילנו. זה בשבילנו, זה לא בשבילם, זה בשבילנו, זה הכי טוב לנו.
זה מחבר אותי עם...
המעשה הציוני הנכון הוא להיפרד מהפלסטינים, כי זה המעשה הטוב ביותר לעתידה של מדינת ישראל. לא בגלל שהם מסכנים, לא בגלל שקשה להם, לא בגלל שרע להם, בגלל שזה טוב לנו. אם גם הם ייהנו מזה, אהלן וסהלן, אין לי שום בעיה עם זה, אני לא צרה. אבל זה קודם כל טוב לנו.
אפרופו האמירה הזאת, שאת אומר לא להגיד כיבוש ולהסתכל קדימה וכל זה, איך בעצם אז השמאל צריך להתארגן ולהראות בבחירות הבאות? כי האמירות שאתה משמיע זה דומה מאוד ליאיר לפיד, קצת לגנץ.
לא, אני לא מתשתל
שם. למרב מיכאלי.
לא, אני לא... קודם כל, השמאל הוא הרבה יותר רחב מאשר מרץ. אין ספק בכלל. בית, אנחנו צריכים להישמע כמו הפטריוטים הישראלים. אתה שואל אותי מה דעתי, אני אומר לך את זה ככה, אני גם מרגיש בתוכי, אני לא עכשיו משחק פסאדה פוליטית.
לא, אבל לא רק ברמת האמירה, ברמת הארגון, איך זה אמור לראות?
השמאל הציוני זה המחנה הלאומי האמיתי. המחנה הלאומי האמיתי, אנחנו המחנה הלאומי. אנחנו אלה שבאמת דואגים לעתידה של מדינת ישראל, כי ישראל אין לה תוחלת, אלא אם תיפרד מהפלסטינים ולא תנסה לספח לתוך המיליוני פלסטינים, אלא אם כן תהיה מדינה פתוחה, ליברלית, דמוקרטית, חופשית, שבאמת מאפשרת ליזמות הנהדרת הישראלית לפרוח פה. מי ירצה להישאר פה תחת שלטון סמוטריץ' את בן גביר? אני באמת שואל את עצמנו, איזה צעירים בכלל ירצו בכלל לגדול במקום הזה, אם מה שאנחנו נקבל פה זה מדינה כפייתית, שמה שנקרא מפעילה משטרת מחשבות, ויש לנו ויש לצרינו כל הזמן, וכל מי שלא מיישר קו יודע שאחת דינו או להיות בכלא, או להיות נתון לסנקציות קשות, או לחיות בחוץ לארץ.
אני לא מתכוון לעזוב, אני חושב שאני עומנה לקריטריון הצעיר.
אני קודם כל שמח על זה מאוד, אבל לצערי, לא כולם, מה שנקרא, חפצים בחיים של מאבק. אני שמח מאוד שמיכאל האוזר טוב רוצה להיות, חפץ בחיי מאבק, אבל לא כולם רוצים את זה.
אז אולי הממשלה שבעיניך מאוד מאוד לא טובה, בוא נגיד את זה במילים עדינות,
ראה.
יכולה להיות טובה לשמאל הישראלי בהמשך הדרך, בבחירות הבאות?
תראה, אני לא מאלה שמחזיקים מהתזה של כמה שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. אני חושב שזו תזה נורא, נורא, נורא מסוכנת. והנזקים שיקרו בדרך יכולים להיות איומים ונוראים. אני יכול להגיד לך שכן, אני רואה בפירוש בעובדה שמסתמנת ממשלה שהיא בעיניי ממש ברמה של אסון לאומי, יש בזה פוטנציאל של חידוד עמדות, הברת מה בעצם הנושאים המרכזיים שעליהם אנחנו מתדיינים במרחב הציבורי, על מה כל הפוליטיקה הזאת, ואולי זה באמת יחולל שינוי. אני חושב שאין מנוס מלהבין שפוליטיקה צריכה להיות מובלת על ידי אנשים ישרי דרך, שומרי חוק,
שדוגלים בישראל כמדינה חופשית ודמוקרטית, וששומרת על צביונה כביתו הלאומי של העם היהודי.
ולסיום, אתה רואה את עצמך חוזר כחבר כנסת בכנסת הבאה?
אני לא התייאשתי מהפוליטיקה. אין לי שום כוונה להרים ידיים. אני לא הולך לעשות לביתי. האמת שזה לא ממש מעניין אותי. ואני מתכוון להמשיך ולפעול בזירה הציבורית, כדי להילחם על כך שישראל תהיה מדינה חופשית, שוויונית, דמוקרטית, בטוחה, מוגנת, שמשאירה את צעיריה בתוכה, ושמשמשת כגאווה לכל אזרח.
תהיה מרץ אבל בסיבוב הבא?
אין לי מושג, אין לי מושג. אני באמת חושב...
אתה חושב שזה
נכון?
אני אומר
את זה עכשיו באופן, לא, אני לא מתחמק.
נשמע שלא.
אתה יודע, יש פוליטיקאים לעתים מסתירים, מה שנקרא, מה שהם לא רוצים לדבר עליו. פה אני לא מסתיר כלום. אני אומר את זה, באמת, אני חושב שעדיין מוקדם לומר מה תהיה צורת ההתגבשות הפוליטית לקראת הבחירות
מרץ
הבאות.
מרץ צריכה לרוץ לראייתך כמפלגה עצמאית בבחירות הקרובות?
אני רק יכול להגיד דבר אחד. גוף פוליטי הוא לא המטרה, הוא כלי העבודה. המטרה היא להגיע למצב שבו ערכי השמאל הציוני מונחלים לציבורים רחבים וגדלים.
זה שאלה של כן או לא. זה שאלה של כן או לא. מרץ צריכה לרוץ כמפלגה עצמאית בבחירות הבאות, כן או לא?
מרץ יכולה לרוץ בבחירות הבאות כמפלגה עצמאית, רק אם היא תהיה המפלגה היחידה, הבית של כל השמאל הציוני, שהיום הפוטנציאל שלו הוא סדר גודל של בין 11 ל-12 מנדטים, רק אז יש הצדקה שהיא תרוץ לבד.
כלומר, אין יותר התכנות של גם עבודה וגם מרץ.
בדיוק.
ואם מרץ תחליט שהיא רצה לבד שוב, יאיר גולן יהיה חלק ממרץ?
אני לא רואה מצב שבו בין חדש לבין יש עתיד יותר מאשר מפלגה אחת. זו הייתה עמדתי דרך אגב כשנכנסתי לפוליטיקה. אני פרסמתי מאמר בעיתון הארץ, בבית הזה, באפריל 21 אחרי סבב 4, רצו לאכול לי את הראש על מה שכתבתי אז. אמרתי, חייבת להיות מפלגה אחת, ועוסקים בייחוד לא לפני בחירות, אלא אחרי בחירות. כי זה אקט ארגוני מורכב, קשה, ולכן צריך לעסוק בזה עכשיו. אני אומר, אני לא יודע מה יקרה, אני חושב שזה גם לא תלוי רק בי כמובן, ולכן אני חושב שהמשימה של כולנו הוא להקים מחנה שמאל ציוני גדול ומאוחד, שהביטוי הפוליטי שלו הוא מפלגה אחת.
יאיר גולן, תודה רבה.
תודה לכם, והמשך יום טוב.
תודה.
מזל טוב, רכשתם רכב חשמלי חדש ואתם מרגישים שאתם תורמים לסביבה ומצילים את כדור הארץ. ובכן, מחקר חדש של דוקטור אביב שטרן בשיתוף דוקטור סתיו רוזנצוויג ודוקטור אופיר רובין מאוניברסיטת בן גוריון טוען שזה לא בדיוק המצב. שלום למרב מורן, דניאל שמיל ודוקטור סתיו רוזנצוויג מהפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון. אז מרב, ספרי לנו מה גילה המחקר הזה.
מה שהמחקר מגלה זה דבר שאולי, כמו שאני אומרת, זה טוב מאוד שיש נתונים מדעיים לגביו, אבל הוא בעצם משהו שאנחנו יכולים לדעת בלי לחקור את זה. השכל הישר אומר שאם נותנים לאנשים משהו בזול, בחינם, איזשהו מוצר שהוא נחשק, אז הם יקנו אותו יותר. ובעצם מה שהמחקר הזה הראה, זה שבאמת כשעשו את רפורמת המס הירוק, שבעצם לא בדיוק הייתה רפורמה ירוקה, אלא הייתה רפורמה שאפשרה לקנות יותר מכוניות יותר בזול, וגם לנסוע בהם יותר בזול, כי הם היו מכוניות חסכוניות בדלק. המחקר אומר שאנשים נסעו יותר במכוניות, כי זה אף אחד לא נוסע סתם לעשות רונדלים. פשוט לאנשים לא היה אכפת לגור יותר רחוק ממקום העבודה שלהם, או לבחור מקום עבודה יותר רחוק, כי הדלק לא עלה להם פחות, המכונית עלתה להם פחות, וכך בעצם מה שקרה זה שמדינת ישראל הגדילה את כמות המכוניות שנמצאות בה, הורידה את המחיר שבממוצע כל אזרח ישראלי משתמש בו, אבל המכוניות האלה דרשו תשתיות, דרשו מקומות חנייה, דרשו עוד כביש. אתם זוכרים את הכותרות של יש לנו ככה וככה כלי רכב במדינת ישראל?
כן.
ויש לנו ככה וככה מטר כביש. כותרות כאלה משרתות את האג'נדה של פה נעשה עוד תשתיות, כי יש יותר מכוניות. דבר נוסף, מה שהחוקרים מציעים שם, זה הצעה שהיא, בגלל שהמדינה חוששת מזה שלא יהיו לה יותר הכנסות מדלק, כי אנחנו עוברים למכוניות יותר ויותר חסכוניות, בין אם חסכוניות בדלק או בין אם בכלל חשמליות, אז לעבור למס שהוא מס של על פי קילומטר, כי אז כאילו משלמים על פי מה שנוסעים, וזה כמובן מס שהוא מס מגדיל שוויון שיכול להיות. זה ממש לפגוע באנשים הכי
עניים,
ממש, ממש, ממש לתקוע לאנשים שאין להם ברירה, והם לא יכולים לקנות את הבית שלהם, את הנדלן שלהם שבו הם מתגוררים במרכז העניינים, והם צריכים כנראה לבוא מרחוק כדי לעבוד שם, או שהם נמצאים בפריפריה, כן? נניח גרים בקריית שמונה ועובדים בקרמיאל, ולא בטוח שבאזור כל כך דליל יש מספיק תחבורה ציבורית טובה, ואף פעם לא תהיה תחבורה ציבורית טובה שתשרת את זה. אז אדם שהוא מהנדס וגר בקריית שמונה כנראה צריך לנסוע לקרמיאל, אז בו יפגעו, כי הוא יצטרך אוטו, ויצטרך לשלם עליו לפי קילומטר. ולעומת זאת, מישהו מהנדס בהייטק או גרפיקאי שגר ברוטשילד פינת הרצל בתל אביב, הוא יוכל לא להשתמש באוטו, להגיע באוטובוס למקום העבודה שלו באזור עזריאלי, ולא לשלם מס נסועה. וחוץ מזה, כשעושים מס נסועה, זה תמיד בא עם זה שמורידים את המיסים על כלי הרכב. ובאמת, אם תרדו למגדלים באזור תל אביב, תראו שכל כלי הרכב שם הם כלי רכב מאוד מאוד יקרים, שקונים אותם היום בסופו של דבר יותר בזול. כל משפחה במגדל יש איזה שני רכבי 4-4-4, ועוד שני רכבים, אחד חשמלי לילדה, ואחד לא חשמלי, אבל ידני וזול לילד. וכלי רכב האלה בקושי נוסעים, בקושי משלמים דלק, זאת אומרת, הם בקושי משלמים לנו ענה שהם משתמשים, והם גם לא ייסו יותר, זאת אומרת, הם לא, אם יעברו למס נסוע, הם לא ייסו יותר, כי אף אחד לא לוקח את האוטו שלו מפארק צמרת כדי לנסוע למסעדה ברוטשילד, כן? לא עושים את זה. וזו הסכנה הכי גדולה, שאנחנו נעשה איזשהו מהלך של מיסוי, שהוא מנסה להיות מיסוי חכם ופרוגרסיבי, ולפי קילומטר, כי זה נורא חכם, כי אפשר, ובעצם אנחנו נפגע בשכבות הכי, 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 הכי חלשות.
סתיו, אז בעצם במחקר שלכם אנחנו מבינים שהמהפכה הזאת של רכבים חשמליים, רכבים היברידיים, זה לא מביא תוצאות? איך מדדתם את זה?
קודם כל, המחקר שלנו לא היה ספציפית על רכבים חשמליים, אלא על רכבים יעילים אנרגטית, והוא לא הניב את התוצאות שציפינו לקבל, מהסיבה הפשוטה שקובעי המדיניות מחוקקים חוק שבעצם נועד במידה רבה לשרת את הציבור, הם לא תמיד לוקחים בחשבון את התופעות ההתנהגותיות שכרוכות בזה. וכמו שמרב אמרה נכון קודם, כשעלות השימוש יורדת אז יש נטייה להשתמש יותר. בנוסף לזה, כנראה שבישראל יש גם אפקט פסיכולוגי התנהגותי, שבו כיוון שקניתי מכונית שהיא חסכונית, אז אני גם מרשה לעצמי לנסוע יותר, שזה אלמנט שיותר התנהגותי מאשר כלכלי גרידה. ולכן בעצם הנסועה עלתה.
לבלות היום במכונית בכבישים בישראל זה בילוי מאוד מאוד מפוקפק.
מאוד,
אז,
כן.
אז יש פקקים, אז האם באמת מישהו נוסע יותר כי זה עולה לו פחות?
בפירוש כן, בפירוש כן. אנחנו גם יכולים באמצעים סטטיסטים להעריך מי קונה מכונית מפני שהוא מתכנן לנסוע יותר, למשל מפני שהוא גר רחוק ממקום העבודה שלו, ואנחנו מוצאים שאחרי שאנחנו מתחשבים מכל הגורמים האלה, ככל שהמכונית יותר יעילה, היא בעצם מבלה יותר זמן על הכביש, ולכן גם גורמת להחצנות כמו זיהום, אז הוא לא עלה מעזר, אבל בהחלט לא חסכנו בזיהום כמו שקיווינו, אבל אנחנו כן נוסעים הרבה יותר.
דניאל, אבל למה זה פוגע שאני נוסע יותר? יש לי רכב ירוק, או יש לי רכב היברידי כלשהו, אז אני חסכוני, לא?
אתה יכול שבנסיעה מסוימת אכן זיהמת פחות, אבל אם אתה מעלה את כמות הקילומטרים, אז כמובן שזיהום האוויר גדל, וזה לא רק זיהום האוויר. אנחנו אפילו, בוא נסתכל על הטסלה הירוקה ביותר, ונשים בצד את הזיהום שנפלט בייצור המצברים וכל מה שמסביב, הצמיגים פולטים שבבים. מהכביש יש אבק שמצטרף לזיהום האוויר. כלומר, אין מכונית שהיא לגמרי לא מזהמת, וזה עוד לפני שניכנס לכל המרחב שהיא דורשת. הפגיעה הכי גדולה של מכוניות היא בכלל לא על הכביש, היא על המדרכה. כן, ניסית על כל מי שהולך בעיר על מדרכה לאחרונה, בוודאי סביב הבאת הילדים לבתי הספר, רואה שאין לו מקום ללכת, כי יש שם מכוניות שחונות וצריכות עוד מקום חניה בנוסף לזה שליד הבית.
שזה לא רק השאלה של איפה המכונית חונה על המדרכה, אלא מה שקורה שכתוצאה מאותו תהליך של מיסוי ירוק, שכמו שאמרנו, הוא דחף לאנשים בכוח מכוניות. היום המון משפחות מחזיקות בשלוש מכוניות. מה שקורה שאנשים הופכים, מתרגלים לחיות חיים תלויי רכב. זאת אומרת, אנחנו מתכננים את המרחב שלנו בשביל רכב. זה מין vicious cycle כזה, מעגל כשפים מרושע, שאנשים מזיזים את האוטו שלהם לכל מקום. בגלל שזה זול, בגלל שהרכב זול, בגלל שהם התרגלו, בגלל שכבר יש שם רכב, אז בוא ניסע עוד 200 מטר לסופרמרקט, במקום לקחת אוטובוס
ולנסוע אותו שלוש. כי עלות השולית מאוד קטנה.
כן, בדיוק. וזה מה שקורה. זאת אומרת, ברגע שכל, לכל בעל רישיון נהיגה יש מכונית, כן? לכל בעל רישיון נהיגה מחזיק פחית במשפחה, אז מתחילים, אתה יודע, יש לחץ פוליטי, אז בוא נעשה חניון. אז כל מקום שאין על ידו חניון ענק, הוא כבר לא נגיש, וזה לא משנה שיש על ידו 70 קווי אוטובוס שמגיעים אליו לכל מקום. אומרים על עיריית תל אביב, אתה יודע, אומרים על עיריית תל אביב שהיא לא נגישה.
כי אין חניון ליד.
כי בגלל שהחניון שם הוא נורא יקר. אתה מבין? כי בגלל שהחניון יקר, אז היא לא נגישה. ולמה זה? כי כל בן אדם חושב על איך אני מגיע למקום עם המכונית הפרטית שלי.
במבט קדימה, כן צריך לחשוב מחדש על מיסי הקנייה למכוניות, כי נראה שהם לא אפקטיביים יותר. מס הקנייה, לא יודע אם יודעים, הוא נולד כמין מס תענוגות בעבר, לכן הוא מאוד גבוה, המכונית נחשבה לאיזה מוצר יוקרה, ולאט לאט מכוניות הגיעו ליותר ויותר אנשים, המס נותר גבוה, המדינה די התמכרה להכנסות שהם נותנים לה.
זה כמעט חצי מהמחיר של רכב,
זה יותר מחצי.
לא. פעם המס היה 100, הוא ירד ב-95, ועם המס הירוק זה ירד ל-83%. המס על העשירים הוא כשאתה ממסה את הרכב, לא את הדלק.
עוד משהו שצריך לומר, שמחירי המכוניות עלו מאוד בשנים האחרונות, ואחת הסיבות לעלייה הזאת, אגב, זה שהמיסוי בישראל הוא לא שקוף. יש חברה אחת, אולי נדבר עליה אחר כך, טסלה, שמפרסמת בדיוק כמה מס משולם על כל מכונית. במרבית המקרים, אנחנו פשוט לא יודעים כמה מהטבע מגיע ליבואן, כמה מהטבע אולי...
כבר.
לא.
בוא, תשאל את סתיו, הם כבר יודעים. הם יודעים שאת הטבעה לקחו יבואנים.
שוב, זה מחקר שאנחנו כרגע מנהלים אותו, זה עדיין לא חד משמעי, אבל אנחנו כן, אנחנו יכולים לראות יבואנים בעצם מצליחים לשחק עם המלאי של המכוניות, עם הדגמים שהם מביאים לישראל, ואנחנו יכולים לראות שהרווחים שלהם, לפחות ככה מסתמן, עלו כתוצאה מהרפורמה הזו, ומי שהצידו הם כמובן הצרכנים. הסביבה לא הרוויחה או הפסידה כרגע, היא פחות או יותר אותו דבר. כשאנחנו מסתכלים על המכוניות החדשות, אז אנחנו לא יכולים לומר... באופן מוחלט שהסביבה הפסידה, כשאנחנו מסתכלים על מה שנקרא עודף. אבל כן, הממשלה הפסידה. אני רוצה ברשותך עוד נקודה אחת לגבי מס הנסועה.
להגיד שהסביבה זה לא הזיהום רק האוויר, אלא זה שאנחנו מפנים תשתיות לכלי הרכב. כן. זה הסביבה, זה העיקר בעיניי.
כן, לא, כשאני התייחסתי לסביבה, אז בהחלט התייחסתי רק לנושא של הזיהום הצודקת. לגבי מס נסועה, הרעיון שאנחנו מביאים לשולחן הוא בעצם... לא למסות אך ורק לפי הנסועה עצמה, לפי קילומטראז', זה צריך להיות מנגנון שמורכב גם מהיעילות האנרגטית של המכונית, כן, אנחנו רוצים ביטחון אנרגטי במדינה, וכמובן מהזיהום של המכונית, ואז בעצם למכונית חשמלית יהיה יתרון משמעותי בשני הפרמטרים האלה, ועדיין אפשר יהיה להפנים את ההחצנות, לגרום לה, למי שנוהג ברכב, לשאת בעול של הנזקים שהוא יוצר בסביבה מבחינת מקומות חנייה, מקום על הכביש וכו'. כלומר, להסתכל, אנחנו לא נרצה מס נסועה. אנחנו נרצה מס נסועה חכם, כזה שיוכל להתחשב בכל הגורמים, כולל במידת הצורך, אם זה מה שהציבור יחליט שחשוב, אני נוטה אישית להסכים שזה חשוב, שמי שגר בפריפריה לא ייסע באותו עול של מס נסועה כמו שמי שגר במרכז. אז לכן יש פה צורך לא בסתם מס נסועה, אלא במשהו שהוא קצת יותר מורכב, זה לא בלתי אפשרי.
מכוניות חשמליות בהגדרה הן מכוניות שמשרתות אוכלוסייה עשירה, ואני אסביר למה. משום שכדי שתהיה לך מכונית חשמלית, אתה צריך או שיהיה לך בית פרטי.
עם חנייה צמודה.
חנייה צמודה, בוודאי, כדי שתוכל להתקין את התשתית. או שיהיה לך בית שיש מתחתיו חנייה, וזה בדרך כלל בתים הרבה יותר יקרים. זאת אומרת, זה הבתים היותר חדשים ויותר יקרים. הנושא הזה של החכם, חכם זה בדיוק המקום לעשות מניפולציות. כי אז יפה ויגידו, רגע, 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 אבל אני גר בפריפריה. אתה יודע, זה כמו המיסוי החכם, שאנשים משאירים את הכתובת שלהם לנצח בקריית שמונה או בסדרות, כדי לא לשלם מס הכנסה. בוא נעשה זה פשוט. תיקחו מס על כלי הרכב, על הנכס, לא על השימוש בו, כי השימוש בו, חבר'ה, אנשים לא נוסעים לעשות רונדלים, דוואר,
אבל דווקא כשרוב המס הוא על כלי הרכב,
כן.
את מעודדת שימוש. רוב ההכנסה שלי, נניח שעכשיו גייסתי, באמת, גייסתי כסף, קניתי מכונית ב-300,000 שקל, המון המון כסף, אני ממש... רוב הכסף כבר הלך.
נכון.
המכונית מאבדת ערך.
נכון.
וכל תוספת, ויותר מזה,
רוב הכנסות... אז בגלל זה אתה תלך לעשות דווארות בכיכר המדינה?
אבל ההכנסה השולית שלי תהיה מאוד נמוכה. הביטוח קבוע, הוא כמעט לא תלוי נשואה, רק עכשיו זה מתחיל. הרישוי קבוע. כל מה שנשאר לי זה עלות האנרגיה. ועלות האנרגיה במכוניות היברידיות, ובטח שבחשמליות, היא נמוכה יחסית. אז אני לא צריך לחשוב פעמיים.
אם קניתי מכונת כביסה יותר יקרה, אני אשתמש בה יותר?
ממחקרים הראו שמי שקונה מכונת כביסה יעילה, משתמש בה 5% יותר. אבל אני רוצה גם לומר על המחיר משהו, כיוון שכשאני, שוב, זה אלמנט התנהגותי, פסיכולוגי, אם אני משלמת הרבה על מוצר, אני גם ארצה אחר כך להשתמש בה יותר, כדי להצדיק במרכאות את המחיר הגבוה שלו. עכשיו, הרעיון הוא באמת להפוך את המכוניות היותר יעילות לנגישות גם לקהל שהוא לא בהכרח מהמעמד
הגבוה. בוא נוריד עוד קצת את מחירי הרכב, אתם שומעים.
לא, אבל הרעיון הוא לא להוריד את מחיר הרכב רק כשזו הפעולה היחידה, אלא צריך כמובן להעלות את המיסוי על השימוש שלו. המטרה שלי זה כשקובעי מדיניות מנסחים איזשהו חוק שיקחו בחשבון גם את התופעות ההתנהגותיות שכרוכות בו. אין לנו ברירה, אנחנו במדינה שבה התחבורה הציבורית כרגע לא מספיק יעילה עבור חלקים נרחבים מהאוכלוסייה, לא עבור כל האוכלוסייה, בוודאי עבור...
למשל, היא לא יעילה עבור אנשים שרוצים לנסוע בשבת. חלק מהסיבה שאנשים מחזיקים מכוניות היום, היא אפילו בשביל השימוש הזה, הפעם בשבוע או פעמיים בשבוע.
דניאל, איך נראית התמונת מצב של השוק של המכוניות החשמליות בישראל לעומת העולם? זה באמת משהו ש... נכנס לכאן חזק, או שאנחנו פחות ממה שקורה מסביב?
אז השוק בישראל הוא מאוד מעניין, כי הוא צמח בצורה אדירה בשנתיים האחרונות. אנחנו נסיים את השנה כנראה עם 10% מהמכוניות החדשות שנמכרות שהן חשמליות. חלק מהקניות האלה לא בהכרח משקפות ביקוש קבוע, כלומר שנראה 10% לאורך זמן, אלא איזושהי בהלת מיסוי. המיסוי עומד לעלות, הרבה אנשים
קנו... אבל זה בעיקר טסלות של הייטקיסטים עשירים, או שגם יש את המכוניות החשמליות הזולות יותר?
אז אין ממש זולות, הזולה ביותר עולה 100,000 שקלים, זה לא, וזה מכונית שמגיעה בכמות קטנות מאוד. המכוניות המשפחתיות, נאמר, החשמליות, המחירים שלהן, הן בין 150,000-160,000 שקל. יש כל מיני חישובים שאנשים גם שיתפו אותי בהם ועושים עם עצמם, שזה כביכול מסיר או מפחית את עלויות הדלק. וכן, מרב אמר משהו נכון, שהנתח שוק הזה הוא מראש מוגבל, כי לפי הערכות ולצערי אין נתונים סטטיסטיים שאני מצאתי, בערך לשליש מבתי האב בישראל יש בכלל חנייה על שמם. יש חנייה בבית, ובלי זה, זה יותר מסובך.
סתיו, יש לך משהו להוסיף לסיום?
אני לא יודעת מה התוכניות כרגע לגבי המס, אבל זה די ברור שהעולם כולו הולך לכיוון של מיסוי על שימוש, ואם אנחנו נעשה את זה בצורה יעילה, אנחנו נוכל להיות חלוצים בעניין הזה, ואפשר יהיה ללמוד מאיתנו כמו שעשו גם בתחומים אחרים. אני חושבת שאפשר ליצור מצב שבו הצרכים שהציבור מעדיף יקבלו ביטוי. אני לא חושבת שזה חד משמעי ושזה בהכרח רע לפריפריה וטוב למרכז. בתור תושבת פריפריה אני מרשה לעצמי לומר שאנחנו בהחלט צריכים לדאוג גם להיבטים האלה, שהם דרך אגב לא רק היבטים חברתיים, הם בהחלט יש להם משמעות כלכלית לא פשוטה.
אוקיי, מרב מורן, דניאל שמיל, דוקטור סתיו רוזנצוויג, תודה רבה. ארץ השבוע, כאן סיימנו. הקליטו וערכו דן ברומר ונערה מלכין, בצוות אמיר פקטור, ניצה ברגמן ואסף פרידמן. אני אייל גיל, ליאור קודנר יחזור לכיסא הזה בשבוע הבא. תודה שהזנתם.